פחות או יותר, בסדר. לא, אנחנו כל הזמן, מצוות קריאת שמע תלווה אותנו בחצי שנה הקרובה לפחות. שאלה רק, איזה נקודה שם. טוב. בסדר, אז... כשאנחנו באים לדון במהותה של מצוות קריאת שמע, אז כמובן באופן אינטואיטיבי אנחנו מעלים על דעתנו שהמוקד של המצווה הזאת, מגמת המצווה הזאת, היא קבלת עול מלכות שמיים. דהיינו שכשאדם קורא את שמע, בזה הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ואכן כך מסתבר. יש אפילו כמה ראיות לדבר הזה, ונביא אותן בקצרה כדי שנהיה אכן משוכנעים שאנחנו צודקים במהלך הזה. הלא המשנה בתחילת הפרק השני מסכת ברכות אומרת בפירוש שלמה מקדימים שמע לוויה עם שמוע, כך אומר רבי יהושע בן קורחה שם במשנה, שיהיה אדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך מקבל על עצמו עול מצוות. אז הנה הדברים מפרשים כבר במשנה שם בתחילת הפרק השני. ואולי נביא עוד ראיה אחת בעניין הזה, נביא ראיה מהתלמוד הירושלמי. תלמוד הירושלמי כתוב שהמשנה אומרת שעבדים פטורים מקריאת שמע. זו משנה נמצאת בפרק השלישי בברכות, אצלנו בבבלי נמצאת בדף כף עמוד א', נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע. מסביר ירושלמי למה עבדים פטורים מקריאת שמע. אומר ירושלמי, כי כתוב שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מי שאין לו אדון אלא הוא, יצא עבד שיש לו אדון אחר. זאת אומרת שהוא מבין שאם קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים, מי יכול לקבל על עצמו עול מלכות שמיים? מי שיכול להגיד אני כל כולי מחויב רק לקודש הבריחו. העבד לא יכול להגיד אני מחויב לקודש הבריחו, מחויב קודם כל לאדון, והאדון יכול לשגע אותו ללכת לפה משם, והוא חייב לעשות כל מה שהאדון אומר לו. לכן אינו אדם כזה פטור מקבלת עול מלכות שמיים. אז רואים כאן שבפירוש זה לא סתם שקריאת שמע יש בה קבלת עול מלכות שמיים, אלא שזה מהות המצווה, שכל מי שאינו יכול לקבל עול מלכות שמיים פטור מן המצווה. אבל מצד שני, ברור לי שאי אפשר לזהות את שתי המצוות הללו לחלוטין. דהיינו להגיד שמצוות קריאת שמע היא מצוות קבלת עול מלכות שמיים. שהרי הרמב״ם, בספר המצוות שלו, במצוות עשה ב' הוא מונה את מצוות הייחוד, שהיא קבלת עול מלכות שמיים. ומצוות עשה י' הוא מונה את מצוות קריאת שמע. זאת אומרת שהרמב״ם רואה את שתי המצוות האלה כשתי מצוות נפרדות. אומר הרמב״ם, נתחיל במצוות הסיוד ואז נעבור לבית. היא שציוונו לקרוא קריאת שמע ערבית ושחרית, והוא אומרו ודיברת בם וכו'. ובמצווה בית, אומר הרמב״ם שם, היא שציוונו באמונת הייחוד, שנאמין שפועל המציאות וסיבתו הראשונה אחד. מבינים? פועל המציאות, דהיינו שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, וסיבתו הראשונה אחד. מה זה סיבתו הראשונה?
הבורא.
הבורא, אז מה זה, למה, מה עם שתי האמונות שצריכים להאמין? לא מספיק להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למה? כי יש עוד נתון אחד שצריך לזכור, כי יכול להיות שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל יש גורם כלשהו שהוא ברא אותו או שהוא כפוף לו וכו'. לכן צריך להאמין שהוא גם סיבתו הראשונה של העולם, סיבתו הראשונה של היקום. זאת אומרת אין לפניו, לפניו לא היה, לפניו לא יהיה, ואחריו לא יהיה, כן? והוא סיבתו הראשונה של היקום, והוא החליט, הוא אמר ויהי והוא ברא את העולם. זה האמונה. היא שציוונו באמנת הייחוד, והוא שנאמין שפועל המציאות וסיבתו הראשונה אחד, והוא אומרו יתעלה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וברוב המדרשות תמצאים אומרים על מנת לייחד את שמי, על מנת לייחדני, ורבים כאלה. עכשיו אני רוצה פה להגיד לכם עוד נקודה אחת שחשוב לשים לב אליה. יש בין מוני המצוות בראשונים שיוצרים חלוקה מסוימת בנוגע למצוות הייחוד בין שני חלקים שלה. יש רואים, קודם כל יש שני חלקים עקרוניים במצווה הזאת שכדאי לשים לב עליהם ולהתבונן בהם. יש חלק אחד שנקרא לו החלק הפילוסופי, חלק הפילוסופי מדעי אם תרצו. זאת אומרת ההכרה שהקדוש ברוך הוא פועל המציאות וסיבתו הראשונה אחד. בסדר? שהעולם הוא מחודש ואינו קדמון. בסדר? והקדוש ברוך הוא, הוא הקדמון לכל, קדמון לכל נברא, נכון? איך אומרים שם באדון עולם? קדמון לכל דבר ש... בסדר? הקדוש ברוך הוא הקדמון, כן? הוא סליבתו הראשונה הזאת. זה ידיעה. מה אני עושה עם הידיעה הזאת? כלום. דבר שני, שכיוון שהקדוש ברוך הוא פועל המציאות סליבתו הראשונה של, של, של היקום, ואני נברא על ידו, ממילא אני חייב גם לקבל על עצמי עול מלכותו וחייב לציית לו. מובן? זאת כבר אמירה שהיא תוצאה של הקביעה הפילוסופית הזאת. מובן? ויש בין מוני המצוות שראו בזה שני ציוויים נפרדים. יש הציווי האמוני ויש הציווי של קבלת העול. ונדמה לי שהירים למשל, רבנו אליעזר ממיץ, הוא בעצם אומר שיש מצוות הייחוד שהיא המצווה הפילוסופית, ויש מצוות קבלת העול. אצלו זה ודאי יכול להיות טוב, כי אז אפשר להגיד שמצוות הייחוד היא מצווה אחת, וקבלת העול היא מצוות קריאת שמע. וכך הוא אומר באמת. הוא אומר שמצוות קבלת העול היא קריאת שמע. ברמב"ם אי אפשר לומר את זה. למה לא? כי הרמב"ם אומר כאן, במצוות הייחוד, היא הציווי שציוונו באמנת הייחוד, והוא שנאמין שפועל המציאות לסיבתו הראשונה, אחד. והוא אומרו יתעלה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וברוב המדרשות תמצאם אומרים על מנת לייחד את שמי, על מנת לייחדני, ורבים כאלה רוצים בזה המאמר. אנחנו אמנם הוציאנו מעבדות ועשה עמנו מה שעשה מן החסדים והטובות על תנאי אמנת הייחוד, כי אנחנו מחויבים בזה, והרבה מה שיאמרו מצוות ייחוד ויקראו גם כן זאת המצווה מלכות שמיים, כי הם אומרים כדי לקבל עליו מלכות שמיים. הרמב״ם בעצם אומר שהמצווה הזאת של אמונת הייחוד היא לא רק הפילוסופיה כשלעצמה, ולרמב״ם יש חשיבות גדולה בחיבור הזה, שלא להשאיר את המצווה הזאת כמצווה אבסטרקטית מופשטת שרק להאמין שיש בורא וכו', אלא הוא רוצה שאותה אמונה, כן, גם אומרת לנו משהו, גם דורשת מאיתנו משהו. אנחנו חויבים בזה לקבל על עצמנו עוד מלכותו יתברך. ואת שני המרכיבים האלה הרמב"ם רואה כחלק מהמצווה הזאת. ממילא, כן? אז מצוות קריאת שמע קשה לראות אותה רק כמשהו נפרד, קשה לזהות אותה לגמרי עם קבלת עול מלכות שמיים, כי יש לנו כבר את זה במצוות הייחוד. נדמה לי שאם אנחנו רוצים לגשר בין הדברים הללו ולא לשלול לגמרי את התפיסה הזאת של קריאת שמע מלכות שמיים, וכפי שאמרנו הבאתי לכמה הוכחות שאומרות שקריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים, ויש עוד הוכחות שלא הבאנו כאן, אבל יש לא מעט הוכחות לכיוון הזה. לדעתי יש מקום לומר כאן איזושהי הבחנה שמוכרת לנו כבר ממקומות אחרים, ההבדל בין מעשה המצווה לבין הקיום של המצווה. מכירים את ההבחנה בין מעשה לבין קיום? איפה נתקלתם בו? בדוגמה הקלאסית? כל מי שראה פעם את הספר על התשובה שעוסק בהלכה הראשונה של הרמב״ם בהלכות תשובה, ודאי נפגש עם המושג הזה של מעשה המצווה, מהו שם בתשובה? הבידוי. כן? והקיום הוא כמובן של מצוות התשובה עצמה. מובן? אז אפשר לומר גם כאן משהו מעין זה. מעשה המצווה הוא קריאת הפסוקים הללו, כן? אבל הקיום הוא כמובן של קבלת תורה מלכות שמיים, ויכול להיות שבזה אפשר לגשר על הפער הזה. טוב, זה כיוון אחד, זה פשוט לסבר את האוזן ולהבין את המשמעות של הדבר. אבל אנחנו מוצאים גם בגמרא, גם בראשונים, עוד ערוץ או מוקד נוסף של מצוות קריאת שמע. מצוות קריאת שמע לא רואים בה רק מוקד של קבלת עול מלכות שמיים, אלא רואים בקריאת שמע מוקד נוסף בצד היותה המוקד של קבלת עול מלכות שמיים. והמוקד הנוסף של מצוות קריאת שמע מהו? תלמוד תורה כמובן. המוקד הנוסף הוא תלמוד תורה. גם נביא לרגע ברשותכם כמה ראיות, ואז ננסה להבין בעצם את המשמעות של הדבר הזה. הראיה האחת, והפשוטה, נתחיל, המשנה פותרת נשים מקריאת שמע. נכון? המשנה מסרת ברכות, נפקף, פותרת נשים מקריאת שמע. בדרך כלל אנחנו מבינים למה נשים פטורות בקריאת שמע?
זמן גרמה.
מצוות עשה שהזמן גרמה. כך בדרך כלל נוטים להבין. נכון. אבל בתלמוד הירושלמי כתוב טעם אחר. בתלמוד הירושלמי כתוב שנשים פטורות בקריאת שמע, כי מפני שכתוב ולימדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם. זאת אומרת, הירושלמי סובר שנשים פטורות בקריאת שמע כי הן פטורות מתלמוד תורה. כך אומר הירושלמי. הנה לנו ראיה שקריאת שמע היא מוקד של תלמוד תורה, ועד כדי כך זה מוקד של תלמוד תורה שאם שפוטר נשים ממצוות תלמוד תורה בגלל זה. טוב, אז זה עניין אחד, ראיה אחת. ראיה שנייה, יש גמרא במסכת מנחות. גמרא במסכת מנחות אומרת, שם דנה בוחנת את מושג התמיד. כן? המילה תמיד, מה היא אומרת לכם?
מתמשך, תמיד בורא.
אוקיי. יש לכם עוד פירוש? יש
משהו שחוזר על עצמו.
אוקיי. אפשר לדבר תמיד שזה מתבצע, מתרחש כל הזמן, דהיינו 24/7, נכון? זה תמיד. אפשרות אחת. אפשרות שנייה של תמיד זה משהו שמתרחש בתדירות קבועה. נכון? למשל, קורבן תמיד, מאיזה מובן זה?
תדירות קבועה.
תדירות קבועה. כי זה לא כל הזמן. כבש אחד בבוקר, כבש שני בין ארבעים. כתורת תמיד? לא דבר. נר תמיד? מערב עד בוקר. אבל גם כאן תדירות קבועה לא סביב השעון. להם פנים לפניי תמיד. מחלוקת תנאים. כן? מחלוקת תנאים. מה זה להם פנים לפניי תמיד? אחד הפירושים, אני לא זוכר כרגע את שמות התנאים, שכשבאים בשבת, ביום השבת, ביום השבת יערכנו, כן? כשבאים לערוך את השולחן עם הלחם החדש של מדי שבת, מביאים לחם חדש ועורכים אותו, ואת הלחם הישן מחלקים לכהנים, אז איך עושים זה? מביאים את המגש החדש, ודוחפים, ויש כהן שמושך את המגש הישן משם, וככה זה לא יהיה מצב של שולחן בלי לחם. בדעה אחרת אומרת, העיקר שלא ילין שולחן בלי לחם. לדעתו, בבוקר מסלקים את זה, ואחרי הצהריים שמים את החדש. העיקר שלא יעבור לילה בלי לחם. זה מושגים שונים של תמיד. בהקשר הזה, אומרת הגמרא שם, מביאה מימרה בשם של רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית ביומם ולילה. זאת אומרת שאם אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם מצוות תלמוד תורה, והוא מבין כמובן על היסוד הזה שמה זה יומם ולילה, אין הכוונה כל היום וכל הלילה, אלא
כל יום
וכל לילה. בתדירות, כל יום וכל לילה, תלמד. ואם קראת קריאת שמע, בוקר וערב, קיימת מצוות תלמוד תורה. ודבר זה, ממשיכה הגמרא ואומרת שם, אסור לאומרו בפני עמי הארץ. רבא אמר, מצווה לאומרו בפני עמי הארץ. במאמר מוסגר, אני... מה שרציתי להביא מהסוגיה כבר הבאתי, נכון? שקריאת שמע זה תלמוד תורה, ומי שקורא קריאת שמע קיים מצוות תלמוד תורה. אבל בואו, אם כבר הגענו לסוגיה הזאת, אני מבקש שננסה להבין מצווה לאומרו בפני עמי הארץ, אסור לאומרו בפני עמי הארץ. שאלה אחת, שתי שאלות לי עליכם. א', על מה מתווכחים פה? אם מצווה או אסור? ב', מה נראה לכם יותר סביר? להגיד את זה לעמי הארץ או לא להגיד את זה? זה פשוט חשוב לי לדעת כדי לעשות מחר בבוקר, אם אני פוגש את זה עמי הארץ, האם להגיד לו את זה או לא להגיד לו את זה.
שני הצדדים יש היגיון.
מה?
שני הצדדים יש היגיון.
מה ההיגיון של שני הצדדים?
אם נאמר לא להגיד, אנחנו רוצים שהם ישקיעו את כל כוחם, יכול להיות שהם יסתפקו בזה, ולא... או נגיד להפך, שהם בגלל שזה כזה קל, הם... כאילו, לא.
הצד האחד הוא פשוט. אמרת אותו, וזה אני מסכים. מי שאומר שאסור לאומרו בפני עמי הארץ, הוא בעצם אומר, אם תגיד להם, עלול להסתפק בזה, ככה אתה לא אומר להם, ואז הם לומדים, כי הם חושבים שעוד לא קיימו מצוות תלמוד תורה, אז לומדים. אנחנו רוצים שיהודים ילמדו. אז לא מגלים להם את הסוד הזה, שאפשר לקיים מצוות תלמוד תורה גם על ידי קריאת שמע שחרית וערבית, ואז לפחות כל אחד מהם רואה צורך ללמוד, אז הנה, כל לימוד זה רק רווח גדול. הצד ההגיוני שבעלי הגישה הזאת הוא מאוד מובן. מה סובר הצד השני? ואז מה?
לא ילמדו כלום, אני
מייש. אתה אומר, אם לא נגיד להם, הם עלולים להגיד, וואו, זה ללמוד כל הזמן, ואת זה אני בכל מקרה לא יכול לעשות, לכן אני לא אלמד בכלל, ולפחות כדאי להגיד להם, כי אז... ואת המינימום כבר עושים, אז מה הבאת? עדיין, לא להגיד להם. אז דומה, לפחות, ברגע שאתה ריקחת את זה, זה אומנם המינימום, אבל אפשר יותר, אבל לא צריכים טוטלי, לא צריכים טוטלי אפשר לעשות. אני לא בטוח, כן. כן, אבל אתה מבין את המשמעות של זה, שהסכנה היא שברגע שאתה אומר להם את זה, אתה אומר להם רעיונות גדולים, בסדר, יפה, כן? אבל הסכנה בזה שיגידו, נו, קראנו קריאת שמע שחרית וערבית, מה אתה רוצה עכשיו, שנלמד גם משניות, נלמד גם הלוכס, נלמד גם גמרא, מספיק.
אז מה, איך מתייחס
לקהל? אני חושב שבפירוש, בנקודה הזאת, שהוויכוח פה הוא ויכוח על מהו הקו החינוכי שנכון לנקוט. יש קו חינוכי אחד, שאומר, האחריות נמצאת אצל המחנך, הרב, האבא, לא משנה, זה יכול להיות בכל מיני מעגלים של חינוך, שם אחריות היא אצלי. אני לא נותן אחריות לתלמיד, לחניך, לבן, אני משאיר אצלי את כל המידע, אני שולט על המידע, ואני לא מעביר אותו לאחרים, ואני, כי אם אני רוצה שהוא ילמד, אני לא אגלה לו זה, ואם אני רוצה שעכשיו הוא יעשה משהו, אני לא אגלה לו שבעוד דקה יש לי איזה משהו, אני אתן לו זה, ואז אני אגלה לו כל דבר, אני אשמור על המידע קרוב אליי, כדי שהוא ימשיך להתנהל כמו שאני רוצה, אני אעצב אותו לפי רצוני. הגישה ההפוכה אומרת, לא, זה לא תפקידך. אדרבה, מצוותך כמחנך היא לומר את זה לעמי הארץ, להציב בפניהם את האתגר. יש בזה סיכונים, זה לא חף מסיכונים, אבל בזה גם סיכוי. אדם כזה הוא גם צומח להיות, אם הוא מצליח, כן? הוא צומח להיות אדם עצמאי, הוא צומח להיות אדם של אחריות על החיים, וצומח לראות אם הוא כבר לומד, והוא לומד מתוך בחירה, ולא מתוך שהוא חשב איזה מחשבה מוטעת שהוא לא יכול להסתדר בלי זה. אז ודאי שהשכר, לא השכר כלפי שמיה בלבד, כן? השכר, הרווח הגדול של איזה אישיות אני בונה, ודאי הוא הרבה יותר משמעותי. ובכן רבותיי, בוויכוח הזה כדאי לדעת שהשח ביורה דעה, סימן רש משהו, אני לא זוכר כבר, כן, אבל שם הכריע כשיטת רבה שמצווה לאומרו לפני עמי הארץ. טוב, הלאה. אז הבאנו את זה לקראיה, בינתיים ראינו גם איזה נקודה חשובה בנוגע לקו חינוכי שראוי לנקוט או לא ראוי לנקוט, אותו ויכוח שקיים כאן בין התפיסות הללו. יש ראיה שלישית לקריאת שמה כמצוות תלמוד תורה. והראיה השלישית היא סיפור שמופיע בתלמוד הירושלמי אודות רב שמעון בר יוחאי. ולסיפור הזה שותפים עוד פעם שני האישים הללו, רבי יוחנן ורב שמעון בר יוחאי. זה מופיע בתלמוד הירושלמי גם במסכת ברכות וגם במסכת שבת. יש לזה סוגיות מקבילות בירושלמי. ואני אפרט לכם את הסיפור שמופיע שם. שם הדיון הוא אדם שלומד תורה והגיע הזמן קריאת שמע או הגיע הזמן תפילה, מה הוא עושה? קובע את הסוגיה שם, מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה, קריאת שמע דאורייתא, תפילה דרבנן, מפסיקים לקריאת שמע, לא מפסיקים לתפילה. אוקיי, זה הסוגיה הקובעת. בא שם רבי יוחנן ומביא בפנינו שתי מימרות, שני הגדים. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, כגון אנו, שאנו עסוקים בדברי תורה, אפילו לקריאת שמע איננו מפסיקים. זאת אומרת, בא רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי ואומר לנו שרבי שמעון בר יוחאי אמר, אני שאני לומד תורה אני לא מפסיק אפילו לקריאת שמע. רבי יוחנן אמרה על גרמי, רבי יוחנן אומר על דעת עצמו, כגון אנו שאין אנו עסוקים בתלמוד תורה אפילו לתפילה אנחנו מפסיקים. זה אמירת רבי יוחנן. עכשיו, למה רבי יוחנן מתכוון כשהוא אומר כגון אנו שאין אנו עסוקים בתלמוד תורה?
בדור שלו.
בדור שלו לא עסקו בתורה?
רבי יוחנן...
אה?
לא כמו רבי
שמעון. כאן יהיה, כך זה לומר באמת, כשאומר רבי יוחנן שאנחנו לא עסוקים בתורה, הכוונה היא שאנחנו לא עסוקים בצורה אובססיבית כמו רבי שמעון בר יוחאי. כן? אנחנו לפעמים מפסיקים את הלימוד שלנו בשביל לאכול, בשביל לפטפט, שזה, אז אם מפסיקים בכל מקרה בשביל כל מיני דברים, אז תפסיק גם בשביל תפילה וקריאת שמע. כן? רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, כגון, אנו שאנו עסוקים בתורה, הוא עוסק בתורה בצורה כזאת, שהוא אומר, אני אפילו לקריאת שמע לא מפסיק. טוב, בואו תכף נדבר, תתייחס לדבר הזה. מספר את הגמרא את הסיפור הבא. רבי שמעון בר יוחאי אומר את הגמרא כדעתי. רבי שמעון שאמר את הדבר הזה, הוא הולך לשיטתו. למה? כי אמר רבי שמעון בר יוחאי, שימו לב יותר מה אמר רבי שמעון בר יוחאי. אני אגיד את זה ישר בעברית. בסדר? או בארמית. אתם בעצם מדברי ארמית, אפשר לדבר בארמית. אילו הווה קיימנה אלתורא דסיני בשעתא דאיתיהיבת אורייתא לישראל, אילו הייתי עומד לפני הר סיני בשעה שניתנה תורה לישראל, הבנה מטבא קומי שמיה, הייתי תובע מלפני השמיים, מלפני הקדוש ברוך הוא, קומי רחמנה, נדמה לי כתוב שם, כן? דליטברה להדן ברנש טרן פומין, הייתי תובע מלפני הקדוש ברוך הוא שיברעו לאדם שתי פיות. חד תהיה ולאה באורייתא, והד יהיה ועבד בכל צורכוי. באחד הוא יהיה לאה באורייתא. מה זה לאה באורייתא? עוסק בתורה, אבל לאה זה, הייתי אומר, זה יותר מאשר עוסק בתורה, מילה הכי קרובה שהייתי מסוגל להמציא בהקשר הזה, שאדם יפתם את עצמו בתורה. לאה זה עיסוק אובססיבי בתורה, עיסוק בלתי פוסק, עיסוק משהו ככה של סוג של חולת אהבה לתורה. כן? הדימוי הזה הוא לא דימוי שלי, הוא דימוי כבר של שיר השירים ודימוי של הרמב"ם. עוד נשוב לדימוי הזה פעמים רבות במהלך לימודנו. טוב, הכל פנים, יבה לאה באורייתא ואחד יבד בכל צורכוי. זאת אומרת, רבי שמעון אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה אחד. אני רוצה שתי פיות. למה? כי כבני אדם יש לנו מגבלות. אנחנו מדי פעם צריכים להפסיק בשביל לאכול, לשתות, לדבר עם פלוני, אלמוני וכו'. כן? אם לאדם יש שתי פיות, אין בעיה. אדם יכול ללמוד תורה נונסטופ, 24 שעות ביממה. כן? ועם הפה השני הוא יעשה בו את הדברים האחרים. מה, הסיפור הזה רק אומר לנו איך, מה ראה רבי שמעון בר יוחאי. כולנו מכירים את הסיפורים האחרים רבי שמעון בר יוחאי, שהוא לא הבין איך אנשים זורעים וחורשים וכולי, ונוטל בהם את עיניו ועושה אותם גל של עצמות. מכירים את הסיפורים האלה. כל רבי שמעון בר יוחאי, ואותו רבי שמעון בר יוחאי שאמר שאפשר לקרוא קריאת שמע שחרית ערבית ולצאת ידי חובת תלמוד תורה, זה אותו רבי שמעון בר יוחאי. כן, הוא זה שאומר כאן שללמוד תורה צריך ללמוד נונסטופ. אתם מבינים? רגע, כל זה עדיין לא אומר לנו כלום לסיפור שלנו. בינתיים אולי צריך רק להזכיר דבר אחד, מה קרה עם הבקשה שלו לשתי פיות, עם התביעה שלו לשתי פיות? משך אותה, הוא בעצמו משך את התביעה הזאת. חזר ואמר, אומר התלמוד הירושלמי שם, ומה ינחד הוא? לית על מה יחיל למיקם, מן כם דלטוריה דילי, אילו אבון טריין על אחת כמה וכמה. ומה אם יש, כשיש לנו פה אחד, העולם אינו יכול לקיים מעוצמת ומקומות לשון הרע שאנשים מדברים בעולם, כן? תן לאדם שתי פיות, אל תהיה בטוח, הוא חשר בו, רבי שמעון בר יוחאי חזר בו ואמר, אני לא בטוח שאם יתנו לאדם שתי פיות, שהוא באמת יעשה את החלוקה הזאת, אחד לתורה ואחד לכל צרכיו, שמה הוא עלול למשוך את שניהם לדבר האהוב עליו, זה לשון הרע, והוא אז ישתמש בשתיים לשון הרע, הוא ידבר לשון הרע כפולה בעולם, בכלל העולם מתמוטט לגמרי. סתם סיפור מעניין שמופיע שם בסוגיה. אבל רבותיי, השאלה היסודית היא, כן, ואני רק אשתדל להציב אותה היום, היא מה אנחנו אומרים על עמדתו הזאת של רבי שמעון בר יוחאי. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? אני לומד תורה, אז עם כל הכבוד, אני לומד תורה, ואני לומד תורה אינטנסיבי, אני לומד תורה נונסטופ. כן, זה נכון, את זה אי אפשר לקחת מרבי שמעון בר יוחאי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני לומד כל כך חזק, אני לא מפסיק, לא לתפילה, לא לקריאת שמע. מה אתם אומרים על עמדה כזו? זאת עמדה שנראה לכם עמדה תורנית נכונה, עמדה הלכתית נכונה, עמדה אמונית נכונה.
מבטלת את כל שאר הערכים בחיים.
זה מלא, כי הוא אומר, ליד התורה אין שום ערך, אבל זה מבטל את הדבר המרכזי, שהרי כבר נמנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוט, שדנו שם קדמונים, נכון? בשאלה מי גדול, תלמוד גדול או מעשה גדול. נמנו ואמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. עם המתח הפנימי בתוך המימרה הזאת, נשאיר אותו להזדמנות אחרת. עוד נשוב אליו, נשוב אליה למימרה הזאת. אבל בפירוש, אדם לומד על מנת לעשות. כל הלומד שלא על מנת לעשות, כתוב שנוח לו אילו לא נברא. כל הלומד שלא על מנת לעשות, נוח לו, אמר רבי יוחנן, נוח לו אילו נפחה שתו על פניו ולא יצא לעולם. אז איך רבי שמעון בר יוחאי אומר לי, מן עמדה כזאת, אני לומד תורה, אני פטור ממצוות מעשיות. איזה מין דבר זה? נעמוד בקושיה הזאת. אגב, הקושיה הזאת שואל הירושלמי באותה סוגיה, בהתקפה חריפה על רבי שמעון בר יוחאי, על העמדה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי. נשאיר את זה במתקפה ונשוב בעזרת השם בשבוע הבא, נשאר במתח. מי שרוצה יש לו יכול לפתח את הירושלמי ולראות את התשובה. נכון, א' א' גם שבת פרק א'.
איך אנחנו קוראים לשיעור הזה?
העבודה, זה השם ותפילה, משהו כזה.
לא, אני זה אני יודע, אבל
השיעור הזה... קריאת שמע.
כל השיעורים הם קריאת שמע.
לא, זה טוב. קריאת שמע...
שוב.
קבלת מלכות שמיים?
לא, לא, לא.
או תלמוד תורה.
טוב, אתה היית עם יעקב בתיכון, איך הוא לא יודע מי זה גנזן רוזס? לא חינכת אותו כמו שצריך.
מה, הוא לא יודע מי זה גנזן רוזס?
נכון.
נסוכל אותו, השמענו לו את זה מלא.
איזה מין חינוך זה?
לא, אבל כן חינכנו אותו, זה לא הולך ככה. הוא מתכחש? הוא מכיר, תשמיע לו שירים, הוא מכיר.
מי זה?
הוא מכיר גם הרבה מאוד.
הנה הרב גיגי.
מה?